אוקיי, ערב טוב לכולם. אני א' בלב, אבישג בלב, בערוץ החברתי We Act, ערוץ בלתי תלוי. והיום אנחנו ממשיכים את הסדרה של Game Over, זה החלק השני. היום אני הולכת להביא שני מסמכים. אחד זה מתוך הוועידה בזום שהייתה של הרופאים המומחים בגרמניה. ויש מסמך שכבר תורגם עכשיו לעברית מתוך הפרוטוקול, וגם מתוך הוועידת זום שהייתה, איזה סרטון של 10 דקות שמסביר איך בעצם התרכיב עובד, ומה הבעיה בעצם עם השיטה הזאת, למה השיטה הזאת היא בעצם מסוכנת. אוקיי? על מה בעצם יושב אחר כך החלבון, אוקיי? בחיסונים אחרים יושב החלבון על לא על התא האנושי, וכאן הוא כן יושב על התא האנושי, על ממברנה, וזה גורם בעצם להרבה מאוד בעיות, ואנחנו אחר כך ניכנס לדבר הזה בהמשך. אז היום הולכת להיות תוכנית יחסית קצרה, ובשבוע הבא יהיה החלק השלישי. החלק השלישי אני הולכת לארח בטלפון, בעילום שם וגם בשינוי קול, אימונולוגית בחירה, שהולכת לתת הסבר מדעי ומפושט, כדי שכולנו נבין על מה היא מדברת, על כל הסכנות בחיסון. היום אנחנו ניגע בזה ככה מהצד ההסברתי, בכלים שלנו יש. אני פשוט רוצה שתקראו את המסמך הזה, זה 25 עמודים שאני הולכת להקריא מתוכם כמה דברים. אחר כך אני אשים את זה בגוף הפוסט, ככה שכולכם תוכלו גם כן להגיע לחומר הזה. ועוד מסמך מעניין, אני לא יודעת אם שמעתם, אבל פייזר פשוט נסוגה אחורה ולא הולכת למכור את החיסונים שלה בסין ובהודו, וזה דרך אגב קשור למה שתשמעו על החיסון, אוקיי? על התרכיב הזה, מה קורה עכשיו עם התרכיב הזה, האם הוא מזוהם, ובמה הוא מזוהם, ומה ההשפעה של הזיהום הזה יכולה להיות על אנשים שמקבלים את התרכיב, וזה כאילו משהו שמוסתר מן הציבור הרחב, ועוד מעט כשאני אפתח את המסמך הזה, אתם תבינו מה קורה כאן, וגם למה, התופעות שאנחנו חוזים בכמו מחלות דם שרואים עכשיו, אז איך זה קשור בעצם לעניין הזיהום, ואיך זה קשור לסכנה הגדולה שיש בעיקר בלתת את התרכיב הזה לילדים ולנשים בהיריון, איך זה יכול להשפיע עליהם בעתיד, וגם כמובן בטווח הקצר. אז אני רוצה להתחיל קודם כל עם המצגת שלנו. אז ככה, ככה קצת אקטואליה. אז בתל אביב החליטו גננות ומורים שלא התחסנו, לא ייכנסו למוסדות החינוך. החלטה ראשונה מסוגה של עיר מרכזית. אנחנו פה, אנחנו מגיעים לאקסטרימים, כן? שימו לב, רגע, עבר לי, קפץ לי אחד. הנה, מפעל הפיס, בצעד קיצוני, עובד שלא התחסן יפוטר, לא נראה לי שזה צעד קיצוני, כי אנחנו ראינו גם כן שסופרסל מדברת על זה, וביג מדבר על זה, והיום ראיתי גם כן שאיקאה הולכת להכיל את התו הירוק, מי שלא מקבל את התרכיב הזה לא ייכנס, ולכן אני רוצה שאנחנו ניכנס עוד יותר עמוק, וננסה להבין האם אנחנו סתם, לא יודעת מה, פחדנים, אולי אנחנו פרנואידים, סתם אנחנו מתנגדים לחיסון, למה שלא ניקח חיסון, הנה כל כך הרבה אנשים התחסנו, אז מה קורה כאן, למה שאנחנו גם כן לא נקבל את התרכיב הזה. אז אנחנו נמשיך הלאה ונראה. אני, אגב, רוצה לדעת, אם אחד, אחרי שאתם תראו את הנתונים האלו, אם אחד מהמסמכים האלו מתפרסם בשעה 20:00 אצל יונית, אוקיי? במהדורה המרכזית, מה לדעתכם יקרה בישראל? רק תנסו לדמיין בראשכם שהנתונים המדעיים, אוקיי? זה נתונים מדעיים, זה לא כאילו... היום ראיתי איזה סרטון עם גלי עליו, שאומרת על זה שמישהי אמרה שמדובר פה באיזושהי רופאה, אמרה לאמנון לוי שמדובר פה בניסוי קליני שעושים על אנשים, אז היא אומרת, למה אתם נכנסים לכאלו קטנות? ככה מדברת פרופסורית. פרופסורית היא חוקרת. שתבינו, המהות של פרופסור זה שהוא חוקר. נשמע לכם, אישה שנוהגת בצורה כזאת, היא רוצה לחסן ילדים בלי אישור FDA, מה קורה כאן? ככה מתנהג חוקר? ככה מתנהג בן אדם שבודק את הדברים עד תומם? משהו פה לא ברור. אז ככה תראו. יש איזה שהוא דוח שיצא, דוח תופעות לוואי של חיסון של פייזר, מהממלכה המאוחדת בבריטניה, בטווח התאריכים בין ה-9 לדצמבר עד ה-21 לשני 2021. אני רק רוצה להגיד לכם, אני לא יודעת אם אתם מודעים לכך, שבישראל שהם התחילו את הטירוף של החיסונים, תבינו, כאילו בבריטניה... התחסנו שם, לא יודעת מה, 20%, אנחנו כבר 80% מחוסנים כאן. ובישראל, רק באזור, לא יודעת מה, אם אינני טועה, אזור אמצע ינואר, רק התחילו להכין את הדיווחים, וגם זה לא נעשה בצורה שקופה. לא רק זה, בחוזה עם פייזר, כן? בחוזה שיש לישראל עם פייזר, הקטעים, עזבו כאילו את כל הקטעים שהם מושחרים שם, כן? החל מהתאריך מתי נעשה החוזה הזה, יכול להיות שהוא גם נעשה בדיעבד, אוקיי? אז אם יהיו, רשום שם בצורה מפורשת, שאם יהיו תופעות לוואי קטלניות, זה לא יהיה מפורסם לציבור הרחב. מדהים, לא? אז ככה, אז ולא תאמינו, אני דרך אגב העתקתי את הנוסח הזה מאיזשהו נוסח שרץ, אינני יודעת מי כתב אותו, אבל זה בעצם מתוך הדוח עצמו. אני גם אשים את זה בתוך הפוסט עצמו, את הדוח עצמו שתוכלו לראות אותו, הדוח המקורי. אז לא תאמינו, אפילו בגישה חופשית לכל העולם, אנחנו לא מאמינים שיש גישה חופשית, כי הכל פה בחיסיונות ובהסתרות. 59 עמודים, תאריך הפרסום היה לפני איזה שבוע, ב-4 למרץ. אז ככה, 2033 הפרעות דם, 2025 מחלות לב, מתוכם 25 מקרי מוות, 713 הפרעות אוזניים, 1,242 הפרעות עיניים, 9,360 הפרעות קיבה ודרכי עיכול, מתוכם 11 מקרי מוות. 466 הפרעות מערכת החיסון, מתוכם 173 אלם אנפילקטי. 1,863 זיהומים, מתוכם 33 מקרי מוות, 525 הפרעות חילוף חומרים, 11,565 הפרעות שרירים ורקמות, 16,107 הפרעות מערכת עצבים, מתוכם 15 מקרי מוות, 16 הפלות, 1,235 הפרעות פסיכיאטריות, 3,575 הפרעות מערכת הנשימה, 965 תופעות בחקירה, האם יש כזה בישראל משהו דומה, אפילו קצת? לא, מה פתאום? כי מסתבר שאותו החיסון, בדיוק, הרבה יותר בטוח בישראל, ואף פעם אין שום קשר בין התופעה לחיסון, ובישראל, כמו בישראל, כל דיווח על תופעת לוואי הוא כמובן פייק ניוז. אז שימו לב לכותרת, Pfizer drops India vaccine application after regular six local trial. שימו לב, לאחר ניסון מקומי, פייזר ירדה מה... to engage, כן? להיות ב... למכור את החיסונים לאודו. אז ככה, באודו ובסין, החיסון של פייזר לא מספיק בטוח. אבל בארץ, בארץ קופים אותו כמו בכוכב הקופים. פייזר הודיע ביום שישי כי ביטלה את הבקשה לאישור שימוש חירום בחיסון COVID-19 שלה באודו. פייזר הודיע כי היא ביטלה את הבקשה לאישור שימוש חירום בחיסון ב-COVID-19 שלה בהודו. למה? לאחר שלא עמדה בדרישת הרגולטור לתרופות למחקר מקומי בנושא בטיחות ואימונגניות. למה? אוקיי? עוד מעט אנחנו נקשר. משמעות ההחלטה היא שהחיסון לא יהיה זמין למחירה בשתי המדינות המוכלסות בעולם, הודו וסין, בתקופה הקרובה. אבל בישראל יש. זהו, זה היה המצגת שלי, ואנחנו עכשיו, רגע, 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 שניונת, אוקי דוקי. עכשיו, אני רוצה להכניס אותנו למצגת של המסמכים. יש לי מצגת עם מצלמה או בלי מצלמה, בואו נראה. אוקיי, עכשיו אני רוצה, כמו שאמרתי לכם, היום הולכת להיות תוכנית יחסית קצרה. אני פשוט רוצה לגעת בזה, ואנחנו הולכים בשבוע הבא לנתח עם האימונולוגית הבחירה את כל הנתונים שקשורים לוועדה שהייתה בגרמניה והממצאים. מאוד מאוד חשוב שנבין, כי אף אחד לא ממש, אין פה שקיפות. כל האנשים בטלוויזיה הם לא מתקרבים אפילו לרמת ההבנה שהאנשים המקצועיים כאן, ממש אנשים שהם מומחים לחיסונים, מדברים בשפה מקצועית, נכנסים לבפנוכו, ולא כאילו חיסון סבבה, יופי, יאללה, תקבלו, הכל טוב, הכל בסדר. ממש מדברים על סכנות, ומדברים על תופעה שנחזתה בחיסונים של פייזר, של אנחנו מדברים על זיהום DNA. ומה המשמעות של זיהום DNA? כמובן ששבוע הבא, רגע, אני רק רוצה להיכנס לכאן שנייה. שבוע הבא אנחנו נדבר עם האימונולוגית, והיא ללא ספק הולכת לתת, רגע, היא הולכת, אני דיברתי איתה היום שעה, ומאוד מאוד רציתי להעלות אותה היום, אבל זה לא היה אפשרי, וקבענו להעלות אותה בשבוע הבא, ודיברתי איתה כל הדרך לכאן, זה היה יותר משעה האמת, זה שעה וחצי, אני רוצה להגיד לכם, אני לא יכולה להעביר את מה שהיא העבירה לי, כי היא מביאה את זה באמת מתוך ידע מקצועי, אז להתחיל כאילו לזכור את מה שהיא אמרה לי וזה, אני הבנתי שזה מספיק חמור ומספיק חשוב ובהול שאנשים יתחילו לחקור בעצמם ויבינו שהתרכיב הזה הולך ליצור פה מעבר ל... תופעות המיידיות, הרבה מאוד מחלות אוטואימיוניות. היא מאוד מסכימה דרך אגב עם דוקטור מיכל הרן, הזכירה כמה פעמים בשיחה את הדברים שדוקטור מיכל הרן אמרה, אז אם אתם גם רוצים לחקור מעבר לכך באופן עצמאי, אתם מוזמנים לרשום דוקטור מיכל הרן, היא מופיעה באנגלית בפייסבוק, ולהיכנס למה שהיא כותבת ולמה שהיא מפיצה, ו... לקבל מושג מה זה אומר תופעות בטווח הארוך? מה זה אומר לקחת אנשים בריאים, לתת להם את התרכיב הזה, ואיזה דברים נוראים יכולים, איזה מחלות יכולות לקרות בהמשך, וזה בעיקר גם כן בגלל הצורה בה החלבונים יושבים בעצם על ממברנות, ויכולים לתקוף את כל החלבונים שמסביב, ליצור נוגדנים נגדם, איזה חלבונים של שריר, יכול לגרום למחלות כמו מחלות שרירים למיניהם, יש לכם בכל איבר בגוף יש לכם שרירים רצוניים ובלתי רצוניים. אנחנו יכולים ליצור פה, למשל אם אנשים יודעים מה זה מאסטניה גרביס, MG, זה בעצם שהגוף מייצר נוגדנים כנגד איזשהו חלבון שמייצר נוזל שנותן כוח לשריר. תראו לכם שאין לכם את זה, אז מפסיק לכם, אתם לא יכולים לנשום, אוקיי? כי זה שריר בלתי רצוני. ה-MG עובד דרך אגב על שרירים בלתי רצוניים, המחלה הזאת היא MG, ואז בעצם הגוף מפתח נוגדנים נגד חלבונים שנחוצים לו לתפקד, וזה דבר שיכול לקרות בעקבות התרכיב הזה. דבר שהוא יכול להיות... מספיק שיקרה לילד אחד, או לאדם אחד, או למה זה שווה את זה? אנשים בריאים לא צריכים לקבל את התרכיב הזה. ואנשים שיש להם מערכת חיסון, לא צריכים לקבל את התרכיב הזה. כי המערכת חיסון, תנו לה לעבוד. אתם יודעים, זה גם נורא מוזר שאומרים לאנשים, זה אומר שמערכת החיסון שלך עובדת. אבל מערכת החיסון עובדת לא בגלל החיסון. בגלל שהיא עובדת. ואם היא עובדת, אז היא יכולה להגן גם מפני הנגיף הלפלף הזה, שתוקף רק בעצם אנשים מאוד מאוד חולים, שהתאים בגוף שלהם הם מזוהמים, והרבה יותר קל להיכנס ולדגור שם. זה הכל, זה כל הסיפור, אני עוד פעם חוזרת על זה. זה כל הסיפור. תחזקו את מערכת החיסון שלכם. אל תכניסו רעלים לגוף, הגוף יהיה בריא. ואז הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות, להגן על עצמו. טוב, אז אנחנו עכשיו נתחיל עם המסמך הזה, ואז באמצע אנחנו נראה את הסרטון. אנחנו מדברים פה על בעצם על מסמך מתוך ועידת זום שהייתה ב-29 לינואר, כחלק מהדיונים של ועדת חקירה גרמנית חוץ פרלמנטרית לקורונה, העידה הביולוגית דוקטור ונסה שמידת קרוג, ביולוגית של התא, בעלת מעל ל-20 שנות ניסיון ברפואה מולקולרית, בעדות בפני הוועדה, היא סקרה את הממצאים שעולים מדוח הערכה הפתוח שפורסם על ידי סוכנות התרופות האירופית, EMA, הגוף שאישר את השימוש בחיסון של ביונטק פייזר. הדיון כולו התקיים בשפה הגרמנית. הנוכחים הנוספים בדיון היו עורך הדין דוקטור ריינר פולמיך, עורכת הדין והכלכלנית ויויאן פישר, עורכת הדין אנטוניה פישר, פרופסור וולפגן וודארג, דרך אגב פרופסור וודגארד וולגנג, הוא היה בעצם הפרופסור שהגיש את העתירה ל-EMA, יחד עם דוקטור מייקל יידון, שהוא הסגן נשיא לשעבר של פייזר, שהם בעצם שמה פרטו את הסכנות העיקריות, שזה אלרגיה של ה-PG, עצם העובדה של חסן נשים בהיריון, כאשר אחד מהחלבונים דומה מאוד לחלבון השליה הסינציטין, ככה שגם החיסון יכול לגרום לכך שהגוף יפתח נוגדנים כנגד החלבון הזה, אצל נשים בהיריון שצריכות שליה, וגם נשים שלא בהיריון ורוצות ללדת, אוקיי? אז הוא אמר שיש סכנה וזה לא נבדק. וגם בעיקר העתירה הייתה בעצם כדי לחשוף ולהטריע על כך שחלק מהנגיפים שהתגלו בהם תופעת ADE, שזה תגובת חיסונים מוגברת, כמו אבולה, HIV, RSV, SARS, קורונה, דנגי, הם הנגיפים שלא הצליחו עד היום לעשות להם חיסונים, בגלל שיש להם תופעת נוגדנים מוגברת שלא יודעים למה היא, אבל היא מופיעה בנגיפים האלו, וזה פשוט סכנה. כי אנשים שהם בריאים, יכולים פתאום להפוך להיות בקבוצת סיכון, לחטוף ADE, ודווקא בגלל שהם התחסנו, הם יהפכו להיות בעצם חשופים לסערה ציטוקנית, והלך עליהם, נגמר הסיפור. אגב, גם זה קורה למחלימים. מחלימים שיש להם אובר נוגדנים, אוקיי? שיש להם נוגדנים ואתה מוסיף להם עוד נוגדנים, אם הנוגדנים האלו לא אפקטיביים, שזה אחת מהתופעות של ה-ADE, שאתה פתאום מפתח נוגדנים שהם לא אפקטיביים, במקום שהם ינטרלו את הנגיף כשהוא יגיע, הם פשוט אומרים לו, בוא, בוא איתנו לסיבוב, ניתן לך טרמפ על המקרופאז'ים, שזה עוד נוגדנים. שנמצאים קרובים לתא, ואז הם נותנים לו ככה איזה טיסה מהירה כזאת לריאות, ועושים שם מה שנקרא קטילה. קטילה מהירה. תבינו, סערה ציטוקנית, קשה מאוד להתגבר עליה, אנשים לא יוצאים מזה בחיים. והתופעה הזאת, דרך אגב, נחזתה גם שעשו את החיסון של הדנגי, ולא התייחסו, וה-FDA נתן את אישורו לחיסון הזה של הדנגי, נתנו אותו לאיזה כמה מאות אלפי ילדים בבית ספר, 600 מתו ככה מיד, בום 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 בום, ואלפים חלו להחריד. אז זה למה מאוד מאוד חשוב לעבור את כל השלבים ולא לדלג כפי שעשו בחיסון הזה, ובטח לא לעשות כאלו הסכמים שאם התוצאות יהיו הרות אסון, אז האנשים לא יוכלו, זאת אומרת, הציבור הרחב לא יוכל לדעת, זה חסוי. אז טוב, בוא ניכנס למסמך, ואני אקריא לכם מתוכו, זה בעצם מסמך של 25 עמודים. אז כפי שאמרתי לכם, בוועידה הזאת היו מספר עורכי דין, ופרופסור וולפגנג בודארק, שהוא אגב גם זה שדן וחקר את כל העניין של הונאת שפעת החזירים, הוא רופא ואפידמיולוג, ועורך הדין מרסל טמפלין, עורכת הדין רנטה אולזייסן, ובעצם מובא כאן תרגום לעברית של עיקרי העדות. ואז נאמר, השתדלתי להביא את העדות כמעט בשלמותה, פרט לחלקים שנראו בעיניי פחות רלוונטיים. לצורך התרגום לעברית הסתמכתי על תרגום לאנגלית שבוצע על ידי גיליאן קראוטר, כשבמקביל השתמשתי בתמלול שהופק ישירות מסרדון הוידאו בשפה הגרמנית. הצלבתי בין השניים, כדי לוודא שהתרגום נאמן ככל הניתן למקור, וידעתי שלא נפלו טעויות בהבנת המונחים המקצועיים או התהליכים המדעיים שתוארו, תיקנתי בעת הצורך, סדר הכרונולוגי של העדות נשמר ברובו, פרט לחלק בו נידונו ההשלכות הסביבתיות שעלולות להיות לחיסון, בחרתי להביאו בסוף כדי לא לפגוע ברצף. תבינו, יש גם השלכות סביבתיות שעלולות להיות לחיסון, על זה אני מאמינה שלא שמעתם, נכון? אבל אני קראתי וזה באמת מאוד מאוד מעניין. אז היום אנחנו ניגע בחלק מהמסמך הזה, ושבוע הבא אנחנו נקבל עליו כפי שאמרתי והבטחתי, ומקווה גם שנקיים את השיחה עם האימונולוגית, זה יהיה גם בשינוי קול עד כדי כך קשה להשיג אנשי מקצוע שמוכנים לדבר אחרי כל מה שעוברים כאן. זהו, ועדת החקירה הגרמנית, החוץ פרלמנטרית לקורונה. הוועדה הוקמה על ידי דוקטור ריינר פולמיך בעשרה ביולי 2020. דוקטור פולמיך הוא עורך דין המוסמך לייצג בכל בתי המשפט במדינה הפרדרלית בארצות הברית קליפורניה. הוא משמש עורך דין למשפט להגנת צרכנים בקליפורניה ובגרמניה מזה 26 שנה. 26 שנה. מאז הקמתה, ועדת החקירה מאזינה למספר רב של המדענים בינלאומיים ולעדויות מומחים, תביעות ייצוגיות מתגבשות בארצות הברית, קנדה וגרמניה. הוועדה עובדת גם על יצירת הנחיות משפטיות ושמירת נתונים שעורכי הדין ברחבי העולם יוכלו להשתמש בהם לצורך הגשת תביעות משלהם. אוקיי. עכשיו נתחיל בעדותה של דוקטור ונסה שמידט קרוגר. אז דוקטור פולמיך, אנחנו בעצם מדברים פה עכשיו על איזה פרוטוקול מתוך הוועדה הזאת, זה דוקטור פולמיך. דוקטור ונסה שמידט קרוגר מבצעת מחקרים על מחלות לב וכלי דם ותסביר את המנגנון והסיכונים של החיסון. דוקטור ונסה שמידט קרוגר, עכשיו היא מדברת, אני ביולוגית של התא ותחום ההתמחות שלי הוא אפיון פונקציונלי והעברתם של חלבונים. כלומר, אני מבינה כיצד מייצרים חלבונים, כיצד הם מועברים בתא, כיצד הם נלקחים על ידי תאים, כיצד הם עוברים חילוף חומרים, כיצד התקשורת התוך תאית מתרחשת, כולל בתוך הרקמה, וכיצד איברים מתקשרים ביניהם. כל זה חשוב מאוד אם רוצים לערוך הערכת סיכונים. כיצד מתפקד החיסון? ומה עם הסיכונים של חלקיקי הננו השומניים שבו ה-LNP, טכנולוגיה זו אינה ממש חדשה. היא חדשה כחיסון, אך אנו משתמשים ב-LNP אלו במחקר כבר למעלה מ-20 שנה, ותמיד נאבקנו בבעיית רעילות השומנים והאיזון של זה אל מול יעילותם. זאת אומרת, שמה שהיא אומרת, שמראש הם מכירים את השיטה, לא בחיסונים, ויש להם שם בעיה של האיזון בין היעילות של הטיפול לבין הרעילות שלו, אוקיי? ואז היא אומרת, ברצוני להסביר מעט באמצעות הדוגמה של חיסון ביונטק, תוך התמקדות במספר נקודות ספציפיות. הנקודה הראשונה היא שחיסון ביונטק שכבר נמצא בשימוש כרגע אינו ברמת תיאור גבוהה. עוד מעט היא תסביר מה זאת אומרת, אוקיי? הוא מכיל מזהמים של רכיבים מסוימים. זאת על פי דוח הערכה הפתוח של סוכנות התרופות האירופית EMA, הסוכנות שהעניקה את האישור לחיסון. לחיסון זה. ה-EMA כתב דוח זה, והוא מכסה את הנקודה הזאת, דרך אגב, יש לי את הדוח הזה, ושבוע הבא אני גם אחשוף אותו, אוקיי? שנית, ברצוני להיכנס למחקר הקליני הראשון של חיסון ביונטק, וכיצד נקבעה כמות החיסון לשימוש. הדבר לא אופיין כראוי מנקודת מבט מדעית לדעתי. הנקודה השלישית מתייחסת להשפעות ולסיכונים של ה-LNP. ושוב אתמקד בחיסון ביונטק. במחקר הפרה-קליני שהם ביצעו, כל מה שעלה ממנו ושלא נדון בציבור ובמה שנאמר בפרסומים, זה בעצם לא המחקר היחיד בנושא זה. מעניין, נכון? ולבסוף, אם יוותר לנו זמן, ברצוני לדבר על ההשלכות ארוכות הטווח הקשורות למחלה שנגרמת בעקבות החיסון זה, היבט שטרם נידון בציבור כלל. דוקטור פולמיך עכשיו מדבר. אני לא יודע אם את מודעת לכך, אבל ממש לידך, על המסך, נמצאת העמיתה דוקטור אולסייזן, שהיא המפתח בבניית הטענה לביטול האישור לחיסון. סביר שיהיה למה שאת אומרת היום השפעה משמעותית על התביעה שאנו מגבשים ומגישים לסוכנות התרופות האירופית ולנציבות האיחוד האירופי. אני רוצה להזכירכם שהפגישה הזאת נעשתה ב-20 לינואר 2021. דוקטור שמיט קרוגר. אוקיי, שמחה לעזור, הכנתי רשימת הערות ואוכל להגיש אותם בכתב בהמשך. טוב, מדוע לא דנים בכל זה? סיבה אחת יכולה להיות שדוח הערכה הפתוח אינו באנגלית, ומחצית מגרמניה אינה יכולה לדבר אנגלית. וישנו הגורם שצריך להכיר היטב את כל המינוחים הרפואיים בדוח, וכן את כל הטכנולוגיות והפעולות התאיות המתוארות בו. רק מומחים שעוסקים בתחום כמוני באמת יכולים להבין אותם. בגלל זה אני כאן, והייתי רוצה לנסות ולשפוך קצת אור על כל זה. נקודה ראשונה, ליקויים בתהליכי הייצור. בדוח ועדת ה-EMA יש שני סעיפים עיקריים. האחד עוסק בפרקטיקות ייצור נאותות, שזה נקרא GMP, כלומר כל תהליכי הייצור, התיאור, בקרת האיכות ומנגנוני הניתור, והחלק השני הוא לגבי המחקר הפרה-קליני, ניסויים בבעלי חיים. בחלק הראשון, בנושא ה-GMP, הם עשו עבודה טובה מאוד, הייתי אומרת. הם היו ביקורתיים מאוד, ביקשו להגיש לאחר מכן הרבה עדויות מדעיות וביקשו שיפורים רבים. הם היו מאוד ביקורתיים תוך ירידה לפרטים, והתרשמתי מכך. אך גישתם לחלק השני, הנוגע לתופעות הלוואי, הייתה בניגוד מוחלט לזה. הם לא ערכו שום בדיקה ביקורתית. יש הרבה תופעות לוואי שלא נדונו בכלל בפומבי. הם גם לא בדקו ביקורתית מה ההשלכות שיהיו להזריק את זה לאנשים, במיוחד לקבוצות פגיעות שעלולות להיות בעלות רגישות מיוחדת לתופעות הלוואי האלה, ושכבר מצטברות תלונות מסוימות בעקבות החיסון הקשורות לתפקוד האיברים, אני אכנס אליהם בפירוט בסוף. אנו יודעים שעל פי המקובל, פיתוח חיסונים לוקח הרבה מאוד זמן. זה לא רק השלב הקליני. עם חיסון כמו זה מוגדרים שלושה שלבים של מחקר, 2.5 שנים כל אחד, ובתוספת שלב הערכה, כלומר 7.5 שנים בסך הכל, אז אסור לשכוח שגם האופטימיזציה של הייצור חשובה. יש צורך בשנה אחת לפחות לשם כך, זאת אומרת, כדי להפוך ייצור שהוא יהיה אופטימלי, אוקיי? שהוא יהיה באופטימיזציה, כן? רק לשם כך, לוקח שנה. תבינו, החיסון הזה, עשו אותו תוך צ'ופ צ'ופ, חודשיים, אוקיי? נכנסו לתהליך כל הניסויים שלו ערכו איזה חודשיים, והחיסון היה מוכן תוך כמה ימים, שתבינו, זה מטורף לגמרי. רגע, איפה אני? כן. זה בכלל לא התרחש במקרה הזה. החיסון כבר נמכר ונעשה בו שימוש, אך מיטוב הייצור עדיין לא הושלם בשום אופן, ויש ליקויים ניכרים. נושא אחד שאני רוצה לדון בו הוא הליקויים הקשורים לחומר הפעיל. כלומר, אני מתכוונת ל-RNA שהם מסנטזים. כנושא שני, ישנם ליקויים בעקביות של עצבות הייצור השונות. הם צריכים להיות תמיד עקביים כך שתמיד יתקבל אותו נפח ואיכות של החיסון. הבעיה שהייתה לביונטק היא שבשלב הקליני המוצר, כלומר ה-RNA, הופק בטכניקות שונות לחלוטין לאופן הייצור שלו כעת. אתם מבינים? זאת אומרת שיש פה, בשלב הקליני של המוצר, שאז בדקו אותו, אוקיי? הוא הופק בטכניקות שונות לחלוטין לאופן שמייצרים אותו כעת. ועכשיו תבינו מה קורה. בשלב הקליני, הם נזקקו רק לכמויות קטנות של חיסון. אז הם הצליחו להשתמש בטכניקות יקרות מאוד, שהעבירו מוצרי קצה מתוארים מאוד. עכשיו, כשהם נכנסו לייצור המוני, זה כבר לא אפשרי. הם נאלצו לעבור לתהליכים בעלות נמוכה יותר. למשל, באמצעות כמויות אדירות של DNA, המתפקד כמצע, כדי להיות מסוגל לייצר את ה-RNA, בתגובת שיעתוק חוץ גופית. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, כדי שהם יוכלו לייצר כמויות מאוד מאוד גדולות של RNA, אוקיי? כי אנחנו מדברים פה על מיליוני חיסונים, זה, אין לזה תקדים לכמויות של החיסונים שהם צריכים לייצר בעת ובעונה, ולספק. אז הם משתמשים כמצע להיות מסוגל לייצר את ה-RNA בכמויות אדירות של DNA. ועוד מעט אנחנו נראה מה ההשלכות של זה. זה נעשה באמצעות חיידקים, דרך תסיסה של חיידקים שאומרו על מנת שיכילו DNA זה. החיידקים מכפילים את ה-DNA בכמויות אדירות, וזה מוביל לסכנות או לסיכונים חדשים, במיוחד זיהום. כרגע למשל, המצב הוא שה-DNA מומר בחיידקים, הוא מכופל. לאחר מכן נפתחים החיידקים וה-DNA מופק. אחר כך הוא מקושר באמצעות אנזימים, ואחריו ה-DNA הלינארי עובר תעתיק חוץ גופי כדי לייצר את ה-RNA תוך שימוש בפרוצדורות שונות. עכשיו תראו, אני רוצה רגע לעשות פה הפסקונת קלה. עכשיו תראו, אתם לא ממש חייבים להבין את זה, אבל זה מספיק חמור כדי להבין שהחיסון הזה הוא יכול מאוד להיות שהוא מזוהם בחתיכות DNA, ותשימי לו מה נאמר, זה יכול ליצור לזיהום. עכשיו אנחנו שמענו על הרבה מאוד אנשים שאחרי החיסון פתאום מצאו זיהום, זה גרם להם לזיהום בגוף, נכון? אז מה זה אומר? אוקיי, בוא נראה, אנחנו נמשיך עכשיו, וגם לגבי ה-DNA שדיברתי היום עם האימונולוגית, אז היא אמרה לי למה זה, מה זה יכול ליצור, אנחנו נמשיך עוד קצת בזה, ואני אחר כך אתן כמה איילייטים מהשיחה שהייתה לי איתה. אוקיי, אז מכפילים את ה-DNA בכמויות אדירות, וזה מוביל לסכנות או לסיכונים חדשים, במיוחד זיהום. כרגע למשל המצב הוא שה-DNA מומר בחיידקים, הוא מכופל, טה-טה-טה-טה-טה. ועדת ה-EMA הציבה דרישות שונות עבור יצרן החיסונים, כלומר ביונטק. הם מתבקשים כעת לפתח ולהציג תהליכי ניתוח שונים, בכדי להבטיח שהמצע נקי ממזהמים מיקרוביולוגיים. חיידקי אי-קולי, למשל. אתם יודעים, זה חיידקי אי-קולי, זה חיידקי צועה. לא נראה שיש תהליכים להבטיח או לפקח על כך. הם גם צריכים להבטיח שכל הבאפרים, אלה הממיסים שעושים בהם שימוש, נקיים מ-RNAs. RNAs הם האנזימים המפרקים RNA. אם יש מזהמים של ממיסי RNAs הללו, הרי שה-RNA בחיסון יתקלה, והחיסון כבר לא ישפיע. אתם מבינים? ברגע שיש, תשימו לב מה קורה פה. אם יש מזהמים של ממיסי RNAs הללו, הרי שה-RNA בחיסון יתקלה והחיסון כבר לא ישפיע. זאת אומרת, אם ה-RNA יתקלה, מה יישאר לנו? זאת אומרת, אתם תישארו רק עם הרעלים, אוקיי? תקבלו רעל, זריקה של רעל, של ליפידים של כל ה-PEG הזה והננו פרטיקלס. עליהם גם לנתח עד כמה פעילות האנזימים חזקה. זה מאוד חשוב, כי אחרי זה שה-RNA מועתק מה-DNA בתהליך הייצור, צריך להיפטר מה-DNA. הוא מתעכל על ידי אנזימים, על ידי DNAs, ואם ה-DNA הזה לא מתעכל מספיק טוב, אם נשארים שאריות, זה תומן בחובו סיכונים. אני אחזור לסיכונים ישירות DNA בהמשך, אבל יש לעקוב אחר פעילות האנזימים מטה, ובסוף צריך להיות RNA טהור ללא שום DNA נוסף, וזה לא המקרה ביונטק הודתה שיש, וזה לא המקרה, וביונטק הודתה שיש מזהמי DNA. כמו כן, הוגשו דרישות הנוגעות לעובדה שלא ערכו מחקר אימות לשינוע. המשמעות היא שאין להם מושג אם החיסון עדיין בר קיימה לאחר ההובלה. זה מבוצע כעת, רק עכשיו, תקשיבו, רק עכשיו הם עושים את הבדיקה אם לאחר השינוע בכלל יש אפקטיביות לחיסון הזה. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו בנוגע לכך. זוכרים? באחת התוכניות אני שמתי את העתירה שהוגשה בפריז, שמדברת בעצם על השיטה הזאת, ומזהירה מפני מחלות סרטן, שהשיטה הזאת שעשו טיפולים גנטיים עם השיטה הזאת, בעצם היו אחוזים מאוד מאוד גבוהים של מחלות סרטן. מה שאמרה לי האימונולוגית היום, שמעבר לכל מיני מחלות שיכולות להיווצר כתוצאה מהמזהמים האלו, שנשארים בתרכיב, ברגע שזה לא מתואר, אז אחד מהסיכונים המאוד מאוד גבוהים זה בעצם לפגוע במערכת החיסון. ברגע שאתה פוגע במערכת החיסון, אז בעצם אתה, אחד מהתופעות זה גם כן סרטן. אוקיי? סרטן זה חלק מפגיעה במערכת חיסון. אנחנו נמשיך. אז לגבי הסטריליות של בקבוקון החיסון, יש להם בקבוקונים טובים. הם בדקו אותם, אך הם התבקשו לפתח בדיקה מהירה חדשה, כך שהרופא או מי שיזריק את החיסון יוכל לבצע בדיקה זו כדי לבדוק אם המנה שרוצים לעשות בה שימוש באמת סטרילית. זה צעד נוסף שצריך לנקוט. אני לא יודעת אם זה נעשה בארץ, לדעתי זה לא נעשה בארץ. קשה לי להאמין שזה נעשה בארץ, ואין להם שום תקן מתאים עבור העצבות השונות. נמצא כי שלמות ה-RNA משתנה תמיד בעצבות השונות, ועל כך אני רוצה לספר לכם שידוע לנו שבארץ כל בקבוקון שמסיימים איתו, אוקיי? הוא נארז ונאטם. אני סיפרתי לכם על זה באחת התוכניות. הוא נארז ונאטם בשקית פלסטיק. זה מדובר פה בעלויות מאוד מאוד גבוהות. וזאת היא אחת הסיבות. אחת הסיבות היא שהם, אין להם, אוקיי? שלמות ה-RNA משתנה תמיד בעצבות השונות, ואחזור לזה שוב, צריך להיות תקן זהה תמיד לכל עצבה. יש להשתמש בזה כהפניה למדידת התקן, וכנראה שזו הסיבה שהם מבקשים את הבקבוקונים חזרה. כי אין להם שליטה על המינון בכמויות הגדולות שהם מייצרים, וגם אנחנו רואים שגם גם מעבר לכך, הם אומרים שבשיטה הזאת, הרי מספרת בתחילת, הרי הדברים שלה היא אומרת, שיש להם בעיה עם המינונים. בכל מקרה יש להם בעיה עם המינונים, אז ברור שבכמויות כאלו יש להם עוד יותר בעיה עם המינונים. זאת אומרת, אתה יכול לקבל תרכיב של לכאורה באישור שלו, כן? שנייה. יכול לקבל תרכיב של לכאורה באישור שלו, כן? הוא... והאישור עוד בכלל, כאילו, אנחנו מדברים על אישור חירום, זה לא באמת אישור, לא קיבל אישור, אוקיי? קיבל אישור על סמך חירום, מצב של מוות. אם בן אדם עומד בסכנת מוות, אז מותר לתת את התרכיב הזה. תבינו איזה רמה של אישור קיבל התרכיב הזה, לא רמה של עכשיו להתחיל לחסן, להזריק, אני לא רוצה אפילו להגיד לחסן, כי זה לא באמת חיסון. Okay, זה תרכיב גנטי, זה טיפול גנטי, וזה יושב בצורה שונה. והיום הסבירה לאימונולוגית למה הוא שונה. הוא פשוט יושב בצורה שונה. הוא יושב על ממברנות ועל תאים אנושיים, וזה כאילו, זה משפיע על זה, יכול לגרום לתופעות, באמת, להרבה מאוד מחלות, וזה על הפנים. וזאת הסיבה בעצם שהם גם מחזירים את כל הבקבוקונים. דרך אגב, אם יש פה אחיות ששומעות בעצם את השידור הזה, בבקשה תפנו אליי בפרטי, אם אתם יכולים להשיג לי את הבקבוקונים האלו במקום לשלוח את זה להם, שנבדוק, נראה אם יש שם מזהמים. נחזור למסמך. אז יש להם את זה כמובן רק לתהליכי השלב הקליני. כעת עלינו ליצור תקן חדש לתהליכי הייצור החדשים, כלומר למחירות המסחריות. זה עדיין לא נעשה. הם נמצאים בתהליך לעשות את זה עכשיו. זה נכון לינואר 29. שלמות ה-RNA פירושה כמובן איכות ה-RNA. הם מצאו שזה לא מאוד גבוה. זה היה גבוה יותר עבור התהליכים בשלב הקליני. זאת אומרת שכל הדברים שאנחנו שמענו על התרכיב הזה, הם היו נכונים לשלב הקליני, אבל לא לשלב המסחרי. בדוח זה, הם לא אומרים כמה הוא גבוה, אבל יש לי מידע אחר שאומר ש-78% מה-RNA היה טוב, השאר לא, אבל עכשיו הם מצאו גם מצבות חדשות רק עם 55% שלמות RNA, כלומר, מחציתם בעצם לא שמישים. אסביר זאת שוב במהלך הסינתזה של ה-RNA הזה. ה-DNA משמש כתבנית, ואז ה-RNA מיוצר. ייתכן כי ה-RNA כולו לא מיוצר. התהליך מנותק בטרם עת. יש לבדוק זאת שישנה שיטות ניתוח לבדיקת אחוז המוצר שיוצר באורך ה-RNA המלא, ואיזה אחוז הוא רק 80%, טה-טה-טה-טה-טה. אוקיי, זה באמת הסבר שמי שבאמת מבין את הדברים האלו, זה יכול לדבר עליו. כרגע אני רוצה לפסוח על זה ולהגיע לדברים אחרים שנאמרים כאן. שניונת אחת. רגע. אוקיי, פה זה אין צורך להקריא את זה. אני גם אשים את זה בגוף הפוסט שתוכלו לקרוא את כל המסמך. רגע. אוקיי. עכשיו, דוקטור שמידת קרוגר אומרת, הבעיה היא כאשר המוצר מכיל מזהמי DNA. אם RNA זה יחסית לא סביר שהוא יכול להשתלב בגרעין התא של המארח. המצב שונה ב-DNA. ובמיוחד במקרה זה, מכיוון שיש לך מזהמים של DNA לינארי. שילוב ה-DNA בגנום הגרעיני הוא יחסית נדיר באמת. גורמים רבים ושונים צריכים להתאחד כדי שזה יתרחש. קודם כל, אתה צריך להתחלק. אם הוא מתחלק הראוי, לא ניתן לשלב אותו, כי הגנום של התא נמצא בגרעין התא, וגרעין התא הזה צריך להתמוסס תחילה. אבל זה עושה זאת רק כאשר התא מתחלק. אני אחזור לזה, כי החלקיקים השומניים של החיסון נכנסים לכל התאים, ולא רק לתאי השריר. וזו טעות לחשוב כך שהם מצויים רק ברקמות השריר. דוקטור פומליך אומר, זה חשוב, זה מה שבאמת נחשב. כך שתיאורטית ייתכן שה-DNA לינארי, זה שנמצא כמזהם, יכול להשתלב בגרעין התא של המארח בתא מתחלק. עכשיו, אני אומרת לכם, איפה יש תאים מתחלקים בעיקר? אצל ילדים ואצל נשים בהיריון, אוקיי? בואו נמשיך הלאה. כן. DNA לינארי הוא אופטימלי לשילוב. DNA מעגלי, אינו. DNA מחיידקים הוא מעגלי, ולא קל לשלב אותו. זה קורה, אבל לא לעתים קרובות כל כך. אבל ברגע שיהיה לך מצב כמו שיש לנו כאן, זה יקרה לעתים קרובות יותר. זה הסיכון. לא ממש רציתי להיכנס למה שיכול לקרות אם זה המקרה. בעקבות זה, גנים יכולים להיות מופעלים או מחובים. סרטן יכול להתפתח. יש עוד הרבה אפשרויות. אז בהחלט צריך להפחית את הזיהום הזה. דוקטור פולמיך, את יכולה להסביר לנו את זה שוב? כי זה חשוב לנו במיוחד כעורכי דין, במיוחד עבור דוקטור אולזייסן, מה יכול לקרות במקרה כזה? דוקטור שמידת קרוגר אומרת, אוקיי, האינטגרציה הזו, איפה שהיא מתרחשת, זה הגנום הגרעיני. אנחנו לא יכולים לשלוט בזה. זה יכול לקרות בכל מקום. ישנם מקטעים ב-DNA הפגיעים לזה, ואחרים שאינם פגיעים כל כך. וזה חשוב איכן הזיהום של ה-DNA הלינארי נוחת. הוא עשוי לנחות על גן, ואז תפקוד הגן יהיה לקוי. החלבון שהוא מקודד אליו כבר לא ייווצר, ואם זה חלבון חשוב, אתה עלול למות. ואם זה ימשיך להשתכפל, זה יכול לגרום נזק מסיבי באמת. אם למשל הוא נוחת בתא חשוב, שמתחלק בתדירות גבוהה, אז יכולים לבצר שיבוטים שעברו שינוי, תחשבו בשליה של נשים בהיריון. יש, מה זה התחלקויות תאים? תארו לכם שזה נופל שם, אוקיי? ואז תפקוד הגן יהיה לקוי. החלבון שהוא מקודד עליו כבר לא ייווצר, ואם זה חלבון חשוב אתה עלול למות, ואם זה ימשיך להשתכפל זה יכול לגרום לנזק מסיבי באמת. אם למשל מלוכת בתא חשוב שמתחלק בתדירות גבוהה, אז יכולים לבצר שיבוטים שעברו שינוי. הם עוברים שינוי גנטי, אנחנו מדברים על הנדסה גנטית. ובמקרה זה, בתאים המשובטים הללו, החלבונים האלה כבר לא מיוצרים. זה מה שהיום האימונולוגית הסבירה לי. שנייה רגע. רגע, רגע. זה מה שהיום האימונולוגית הסבירה לי. הסבירה לי, איך בעצם ה-DNA הזה יכול בעצם לחדור לגרעין התא. רק ברגע שהוא מתמוסס, אוקיי? ה-DNA זה סליל כזה, וברגע שיש חלוקה בתאים, אז זה בעצם נפתח כמו ריצ'ראץ', אוקיי? ואז בעצם ברמה הזאת, ברגע שה-DNA פתוח של האדם, אוקיי? ונכנס DNA זר, הוא יכול להתיישב בפנים. אוקיי? איפה זה יכול לקרות? ילדים, נשים בהיריון, כל מיני תהליכים של מערכת החיסון שקורים, שגם שם מתחלקים תאים, זאת אומרת, זה יכול לפגוע במערכת החיסון עצמה. תבינו? עד כמה הדבר הזה מורכב. זה לא כאילו לכו תתחסנו. לא. זה לא לכו תתחסנו כדי להיכנס לדיסקוטק. אוקיי? ממש לא. אך לא מדברים על זה בכלל. אנחנו מדברים פה על סכנה ממשית לאנשים בריאים להכניס את עצמם לצרה צרורה. וזה עוד לפני שגם אנחנו מדברים, עוד מעט אני אקפוץ ודלג, שזה משהו מעניין שהיא מדברת לגבי מזהמים סביבתיים. כאילו, מה קורה עם הכמות המטורפת הזה של עכשיו של אנשים שמתחסנים? איך בעצם? הכל הפוך פה, אוקיי? האנשים שמתחסנים הולכים להיות לנטל על מערכת הבריאות, עם כל כך הרבה מחלות ותחלואות וכל מיני תופעות שיכולים לגרם להם. אנשים המתחסנים הם גם יהיו בעצם מזהמים בסביבה, אוקיי? ואז איך זה הולך בעצם להשפיע? עוד מעט אני אגיע לקטע הזה, מדהים, מדהים. שנייה, חוזרים למסמכי, אוקיי. נננה. ובוא נקרא כמה שורות. במקרה הגרוע ביותר, רגע, אז יכולים להיווצר שיבוטים שעברו שינוי, הם עוברים שינוי גנטי, ובמקרה זה, בתאים המשובטים הללו, החלבונים האלה כבר לא מיוצרים. ואז במקרה הגרוע ביותר, יש אובדן תפקוד. אתם מבינים? זאת אומרת, גם מייסטניה גרביס יכולה, כל מיני מחלות אוטואימיוניות שממש יכולות לשתק את הבן אדם, לפגוע בחלבונים. שהם חשובים לתפקוד. אם הוא מזנק לגנים שיש להם השפעה רגולטורית על ביטוי גנים, ייתכן שהגנים יופעלו או ידוקעו. זאת אומרת, יש לנו גם גנים, אוקיי? עכשיו, אם זה משפיע, אוקיי? על הביטוי בגנים, אז או שהם ידוקעו, כן? או שהם יופעלו. נניח יש לך גן, אתה חי בריא, אוקיי? הרי אנחנו יודעים שהגנום מפעיל בעצם את הגנטיקה שלנו, ואם בן אדם חי אורך חיים בריא, וזה הוכח, הגנטיקה לא תופעל, אז לבוא ולהגיד, יש לך בגנים ויקרה לך ככה וככה, זה לא נכון. יש לך יכולת להיות בשליטה על הבריאות שלך, זה דבר מאוד חשוב שאנשים צריכים לדעת, זה דרך אגב, מה שהתגלה לגבי ה-RNA שמפעיל את הגנום, מפעיל בעצם את הגנטיקה שלנו, ואורך חיים בריא משפיע לטובה, וגם אם לבן אדם יש גנים לחלות בסרטן, אבל הוא יחיה בריא, זה לא יופעל. אבל כאן, אם הוא מקבל איזה תרכיב, איזה יופי, שחייה בלוטו, הוא יכול פתאום לדליק לעצמו איזושהי מחלה שרשומה לו בגנטיקה. זה המשמעות של מה שאתם שומעים עכשיו, אוקיי? ולכך יכול לגרום, התרכיב זה לא חיסון, זה טיפול גנטי, אוקיי? זה טיפול גנטי. פרופסור וודארג, סליחה, ייתכן שהגנים יופעלו, ידוקו, כלומר התפוקה תהיה שונה. וזה אומר שחילוף החומרים של התא ישתנה. אם זה מועבר בשכפול, אז דברים רבים עשויים להשתנות בגוף. זה לא נשמע טוב, נכון? פרופסור וודארג, אבל אלה תהליכים שכנראה לא זהים אצל כל החולים. בין אם זה בכלל קורה, זה הסתברותי לכל היותר, ואם זה קורה, התוצאות כנראה תלויות גם בכל אדם, ומה קורה עוד בתאים שלהם. אז אי אפשר להגיד, תכניס את החומר הזה, וזה מה שיקרה. אלה מקרים אפשריים. אם מיליון או יותר, ואלפים רבים של אנשים מתחסנים, אז אפשר אולי לומר במידה מסוימת של הסתברות, האם יקרה משהו או לא לאחר 10 או 20 שנים? דוקטור שמידט קרוגר, כן! פרופסור וודארג, עם כמה דברים אולי אחרי 3-4 שנים, אבל צריך זמן מה כדי שאפשר יהיה לזהות תופעות כאלה מבחינה קלינית. דוקטור שמידט קרוגר, זה מדויק לחלוטין, אף פעם לא מוצאים קבוצה שלכולם יש את אותה מוטציה, זה משתנה בין אנשים. פרופסור וולדארג, בדיוק. דוקטור פולמיך, תיאור זה אינו הדרך הרגילה שבה פועל חיסון. שימו לב, תיאור זה אינו הדרך הרגילה שבה פועל חיסון. ממה שידענו עד כה, האפשרויות שאת מתארת נראות מזכירות יותר התערבות גנטית, או אולי צריך לומר ניסוי גנטי. דוקטור שמידט קרוגר, כן, זה נכון. החיסון עצמו, גם אם זיהום ה-DNA לא היה בו, הוא עדיין התערבות גנטית. אני אדבר יותר על זה, אז תוכל להבין את זה באמת בצורה ברורה. אבל אני לא יודעת כמה הזיהום גבוה. הם רק הצעירו על העובדה שהוא מזוהם. עורך הדין ויויאן פישר, אך על רקע נושא ה-DNA הזה, במיוחד במקרה של חלוקת תאים, השאלה המתעוררת היא שכנראה מסוכן במיוחד לחסן נשים בהיריון או ילדים, מכיוון שבמקרים אלה התאים מתחלקים הרבה יותר מאשר במבוגר או אדם זקן מאוד. דוקטור שמידט קרוגר, זה בהחלט המקרה. פרופסור וודארג, במקרה של נשים בהיריון יש גם את הבעיה שמערכת החיסון מגיבה אחרת מאשר אצל אלו שאינם בהיריון, כי בהיריון המערכת החיסונית פועלת באופן שהעובר נסבל ולא נדחה. כתוצאה מכך היא מגיבה באופן שונה. זה עשוי להשפיע גם על חיסון זה. זה יכול להוביל לסיבוכים בהיריון, וגם אצל אנשים מבוגרים, בהם תהליכים מסוימים כבר אינם מתרחשים. מערכת החיסון יותר סובלנית מהרגיל, וכתוצאה מכך נוצרים סיבוכים אימונולוגיים. זה יכול לקרות אצל קשישים ובהיריון. אני רוצה רגע להגיד, דוקטור גליה להב, בבקשה, תלמדי. תלמדי, לא דוקטור, פרופסור. וגילי רגב, רקב, שמקב, בקב, שקב, נשים בהיריון לא מחסנים. לא מחסנים. לא מחסנים. טוב, גילי, בסדר? לא יודעת כמה קיבלת למה ש... לא מחסנים נשים בהיריון, בסדר? שמעת מה הם אמרו? אוקיי. עכשיו, אני רוצה לשים לכם 10 דקות סרטון. תהיו סבלנים עם הסרטון. זה הסבר על איך בעצם החיסון ה-RNA הזה עובד. זה מתוך הוועדה הזאת של המסמך הזה, הוועדת שהתרחשה בזום. אז תוכלו גם כן לשמוע אותה, היא מדברת בגרמנית, זה מתורגם לעברית. ואת כל ההפתעות הטובות האלו והמידע הזה קיבלתי מהרופא הבכיר, הווירולוג, שדואג לשלוח לי את החומר הזה, ואני מציגה אותו בפניכם. אז בואו נראה את הסרטון, ואחר כך נמשיך עוד קצת עם זה, ואז אני רוצה לחשוף בפניכם מסמך. מה? פייזר, איזה עסקה, אוקיי? או איזה דרישות, לא עסקה, איזה דרישות יש לפייזר מכמאה מדינות? מה פייזר דורשת ממדינות לפני שהיא מוכרת להם את החיסון? אתם חייבים לחכות לזה. אז בואו נראה את הסרטון ויהיה לנו עוד קצת מהמסמך הזה אני אקריא, ואז אני אראה לכם את המסמך הזה. פייזר מציבה תנאים, ואתם תקשיבו לאיזה תנאים היא מציבה. מה זה אומר? צפייה מהנה.
Und die hat die Lipid-Nanopartikel, also es ist nicht nur eine RNA, da gibt es ganz viele RNAs drin, also immer die gleiche, aber vielfältigerweise, also 30 Mikrogramm. Ja. Dann diese Lipid-Nanopartikel, diese Hülle besteht aus vier verschiedenen Lipiden. Da gibt es einmal so ein Helferlipid. Das ist völlig uninteressant, das ist auch nicht toxisch etc. Das ist einfach für den Aufbau der Hülle. Dann gibt es ein kationisches Lipid, hier, das nenne ich, das zeichne ich mal so. Und dann gibt es die PEG-Komponente. PEG, Ülietis, also hier ist es kationisch. Und dann haben wir hier Cholesterin. Cholesterin. So, das ist in unterschiedlichen Konzentrationen sind die verschiedenen Bestandteile und diese vier Bestandteile braucht man auch dafür. So, und dann haben wir hier eine Zelle. Nennen wir es jetzt mal eine Muskelzelle, weil wir spritzen ja in den Muskel. Muskelzelle. So, und diese Zelle ist hier negativ geladen aufgrund der Lipide, die da eingelagert sind. Und dieses Lipid-Nanopartikel hier oben, das ist neutral. Das heißt, die Zelle hat überhaupt keine Veranlassung, das aufzunehmen. Wie das jetzt reinkommt in die Zelle, ist folgendermaßen. Man hat, da gibt es viele Publikationen rüber, festgestellt, dass es über ein ApoE vermittelter Transport ist. Das ist jetzt